החליט אושש מעונש ידני של גוגל. רבים מבעלי האתרים נוטים לבלבל בין שני מושגים מוכרים מעולם ה-SEO. עדכון אלגוריתמי של מנוע החיפוש של גוגל, וענישה ידנית של אתר על ידי מנוע החיפוש. במאמר הזה ננסה לעשות מעט סדר בדברים. נבין מהו ההבדל בין עדכון אלגוריתמי ובין ענישה ידנית. כיצד צריך בעל אתר לפעול בכל אחת מן הסיטואציות? באילו מקרים מחליט מנוע חיפוש להעניש אתר בצורה ידנית ומה יכולות להיות ההשלכות של ענישה כזאת? מה ההבדל בין עדכון אלגוריתמי של מנוע החיפוש לענישה ידנית? קיים הבדל מהותי בין עדכון אלגוריתמי המופץ על ידי גוגל לכלל המשתמשים במנוע החיפוש, או אפילו לחלק מהם, ובין ענישה ידנית המופנית כלפי אתר ספציפי. על פי גוגל, אם אתר נפגע כתוצאה מעדכון אלגוריתמי, הרי שלא מדובר בעונש שהוסט באופן ספציפי כלפי האתר. בהחלט ייתכן שגוגל מוצאת את האתר, לאחר עדכון האלגוריתם שלה, פחות רלוונטי לשאילתת החיפוש שביצע הגולש. עונש ידני, לעומת זאת, הוא פעולה שנוקט מנוע החיפוש כנגד אתר ספציפי, באופן מכוון. כנגד הפרה כזו או אחרת שביצע האתר כלפי המדיניות של גוגל. הבדל נוסף בין עדכון אלגוריתמי לענישה ידנית הוא שבעוד שבעדכון אלגוריתמי בעל האתר רשאי לפעול כרצונו, להסיק את המסקנות שלו מן הירידה בדירוגים, לתכנן את תוכנית הפעולה שלו, הרי שבתגובה לעונש ידני מצפה גוגל כי בעלי האתר ינקוט בצעדים משמעותיים על מנת לתקן את הליקויים, וישלח בקשה לבחינה מחדש של האתר. כמו כן, בעוד שעל עונש ידני מקבל בעל האתר התראה בקונסול החיפוש של גוגל, הרי שבשנים האחרונות גוגל שומרת על דממה בכל הקשור לעדכוני אלגוריתמים שלה בזמן אמת. מתי בוחרת גוגל להעניש אתר באופן ידני? לאחר שהבנו את ההבדל בין עדכון אלגוריתמי שנוגע לכלל האתרים המוצגים במנוע החיפוש ובין עונש ידני הננקט כלפי אתר ספציפי, ננסה להתעמק בנסיבות שמביאות את גוגל להודיע לבעל אתר כי הוא נתון תחת עונש ידני. עונש ידני, ככלל, עלול לפגוע במיקומים של כלל האתר במנוע החיפוש, או לפגוע בדירוגים של עמודים ספציפיים בלבד, על פי המקרה ולשיקולה הבלעדי של גוגל. קלוקינג והפניות מחדש של עמודים שהן חמקניות. המושג קלוקינג, קלוקינג, מתייחס לצורת עבודה שבה בעלי אתר כלשהו מציג למנוע החיפוש מידע בדבר תוכן שנמצא בעמוד מסוים, ואילו לגולש שמגיע לעמוד זה הוא מציג מידע אחר. הפניות מחדש שהן חמקניות ומהירות נועדו להפנות גולש שהגיע לעמוד מסוים אל עמוד אחר שעוסק בנושא שונה לגמרי, בצורה שבה לא תהיה לו שליטה על ההפניה, מתוך כוונה להטעות את הגולש ואת מנוע החיפוש. הדרך לטפל בעונש המתקבל בעבור קלוקינג והפניות מחדש היא להחזר באמצעות הסרצ' קונסול של גוגל את העמודים הפגועים. לטפל בנושא הקו שווה לוקינג, מלשבון, נראה אותו דבר, ולוודא כי לא מתקיימות הפניות מהירות שמנוגדות לכוונת המשתמש באתר. קלוקינג, לחיצה ראשונה. עונש בגין קלוקינג, לחיצה ראשונה, מתקבל כאשר בעל אתר מציג לגוגל תמונת מצב מלאה של עמוד מאונדקס ומלא בתוכן, ואילו עבור הגולש הוא מתנה את צריכת התוכן המלא בביצוע לוג-אין, הרשמה, חברות וכו. הדרך לטפל בסוג כזה של עונש היא לדאוג שהתוכן שמוצג לגוגל הוא גם התוכן שיוצג למשתמש. לאחר הטיפול יש, כמובן, להגיש בקשה לבחינה מחדש של העמודים הפגועים על ידי גוגל. קלוקינג לתמונות. קלוקינג לתמונות מתרחש כאשר בעל אתר מציג לגוגל רכיבי תמונה מסוימים באתר, ואילו לגולש הוא מציג רכיבי תמונה אחרים, למשל באמצעות הסתרה של התמונה, הלבשת תמונה על תמונה וטכניקות אחרות נוספות. הדרך לטפל בסוג כזה של עונש היא לוודא כי אין באתר תמונות מוסתרות או אובייקטים המונחים על אובייקטים אחרים. תיקון כלל הליקויים בנושא זה ושליחה מחדש של העמודים הפגועים לבחינה של גוגל. אתר פרוץ. גוגל תשלח התראה באמצעות הקונסול לבעל האתר גם על אתר שנפרץ. במקרה כזה, נדרש בעל האתר לפנות למנהל הטכני של האתר, לבודד את האתר באמצעות פונקציית קוונטין, לזהות את הפגיעות שאפשרה את הפריצה לאתר, לתקן את הליקויים ולנקות את האתר מן הפוגען, וכמובן, לא לשכוח, בקשה לבחינה מחדש של גוגל. טקסט חבוי או דחיסת מילות מפתח. גוגל מענישה אתרים על החבאת טקסט או דחיסת יתר של מילות מפתח בצורה שכבר אינה קריאה לגולש. טכניקות אלו נחשבות למיושנות למדי, אולם גם כיום ניתן למצוא לא מעט אתרים שמשתמשים בהן, בתקווה להעלות את הדירוגים של האתר במנוע חיפוש עבור ביטויי מפתח שחשובים להם. הדרך לטפל בסוג כזה של עונש היא לעצב מחדש את הטקסט באתר כך שכלל המידע שיוצג לגוגל יוצג גם לגולש, ובנוהל הקבוע, שליחה מחדש לבחינה מעמיקה של גוגל. ספאם טהור. אתר המכיל ספאם טהור, בניגוד ליתר הטקטיקות שהוצגו עד כה, הוא אתר שבעליו לא יכול להתכחש לביצוע הפרה של הנחיות גוגל. אתר ספאם הוא כזה שעובר על חוקי ההפצה של תוכן במייל ובמדיות אחרות, ומשדל את הגולשים באמצעות שיטות אגרסיביות לבצע רכישות מפוקפקות של סחורה בעייתית. הדרך לטפל באתר ספאם היא לא להיות אתר ספאמי. שימוש באחסון חינמי ספאמי. האמרה הידועה כי אין מתנות חינם מקבלת חיזוק גם במקרה כזה. אם האתר שלכם עושה שימוש באחסון חינמי, סביר שהתשלום נגבה מכם בפועל באמצעות שימוש באתר שלכם כמנוע להפצת ספאם. גם במקרה כזה תוכלו להיענש על ידי גוגל. כדי לתקן זאת, פשוט שלמו כמה דולרים ועברו לאחסון איכותי, אשר שומר על החוק וגם תואם את ההנחיות של גוגל לניהול אתרי אינטרנט ברשת. יופרס זו אופציה טובה. תוכן עשיר ספאמי. תוכן עשיר ומורחב, הבנוי בתצורה של וט סנפט, מאפשר לאתרים שונים ברחבי הרשת להגדיל את שיעורי ההקלקה של הגולשים על המודעות שלהם וכן על התוצאות האורגניות המוצגות עבור חיפושים במנוע החיפוש. שימוש בפלטפורמה הזאת כדי להספים את הרשת היא עוד אחת מן השיטות שגורמות לאתרים לספוג עונש מגוגל. גם כאן מניעה מהפצת ספאם באמצעים כאלו היא הדרך לטפל בעונש שעטיל גוגל על האתר. תוכן רזה. תוכן רזה הוא תוכן בעל ערך מוסף מועט. דוגמה לתוכן רזה יכולה להיות, בין היתר, תוכן משוכפל ומועתק, כזה שמפר זכויות יוצרים ועוד. במקרים כאלו, שבהם חלק גדול מן האתר מכיל תוכן רזה שאינו בעל ערך אמיתי לגולש, ואשר מקורו, בין היתר בשכפול, העתקה או גניבה, גוברים הסיכויים שגוגל תשית עונש ידני על האתר. הדרך לטפל בעונש מסוג זה היא לסרוק את כלל האתר, לזהות את האזורים שבהם התוכן הוא רזה, להסיר את העמודים מן האתר ומן האינדקס של גוגל, או לחילופין להבות את התוכן הרזה בצורה משמעותית. למידע נוסף בנושא תוכן רזה. קישורים נכנסים לא טבעיים. פרופיל קישורים לא טבעי הוא סיבה נפוצה נוספת לקבלת עונש ידני מגוגל. גוגל, כאמור, אוסרת על בנייה מלאכותית של פרופיל קישורים, ובתוך כך, מנחה שלא לרכוש קישורים או להשתתף בתרמית להחלפה קישורים. אם גוגל חושדת באתר שפרופיל הקישורים שלו אינו טבעי, היא יכולה להטיל עליו עונש ידני. במקרה כזה, הטיפול הוא מעט יותר מורכב. על בעל האתר להוריד את רשימת הכישורים הלא טבעית שגוגל התריעה עליה, לנסות ולפנות לבעלי האתרים השונים על מנת להסיר את הכישורים או לכל הפחות להוסיף להם אחת מן התגיעות NO Follow, UGC, Sponsored, עליהן תוכלו לקרוא כאן, ובמקרה הצורך אף לעשות שימוש בכלי דסבה על מנת להתכחש לכישורים שלא הצליח להסיר. רק לאחר מכן, צריכה להיות מוגשת בקשה לבחינה מחדש של גוגל. בנוגע לפרופיל הכישורים. כישורים יוצאים לא טבעיים. גוגל, כאמור, לא ממש אוהבת אתרים שקונים כישורים על מנת לבצע מניפולציה בתוצאות של מנוע החיפוש. לכן, היא יכולה להעניש לא רק את הקונים, אלא גם את המוכרים. אתרים שמוכרים בפומבי כישורים עלולים למצוא עצמם תחת עונש ידני של גוגל. על מנת להתאושש מסוג כזה של עונש יש לאתרים האלו שתי אפשרויות. הסרת הכישורים, או הוספת תגיות לכישורים שיעידו כשולמה תמורה עבורם. אבל בעצם, סימון כזה יהיה גזר דין מוות ליתר המחירות של הכישורים שיבצעו אתרים כאלו בעתיד. ספאם שיצרו משתמשים באתר. אתרים שבהם מתרבה תוכן הספאם, בין היתר בעקבות העובדה שהם מאפשרים לכל משתמש להוסיף תגובות כרצונו לפורום המתנהל באתר או לפוסטים המנוהלים בבלוג באתר, צפויים גם הם לקבל, בשלב כזה או אחר, עונש ידני מגוגל. הדרך הטובה ביותר להתמודד עם סוג כזה של עונש היא לזכור את כלל התוכן באתר שנוצר על ידי משתמשים, ולהסיר ממנו את הפרסום הספמי. מעבר לכך, תמיד כדאי להקדים תרופה למכה ולא לאפשר לכל משתמש להגיב באתר ללא אישור, או לכל הפחות בלי סריקה של כלים מקדמים שנועדו למנוע ספאם באתר. לסיכום, עונש ידני, להבדיל מעדכון אלגוריתמי של מנוע חיפוש, הוא פעולה שננקטת כלפי בעלי אתרים באופן ספציפי. בעלי האתרים האלו מקבלים על העונש התראה באמצעות הקונסול של גוגל, ונדרשים לטפל באזורים ספציפיים שגוגל סימנה. לאחר הטיפול, מתבצעת פנייה מחדש לגוגל על מנת שתבצע בחינה מחדש של האתר והתאמתו לקווים המנחים שהיא מפיצה. עונש ידני יכול להתקבל בגין אוסף של פעולות שביצע בעל אתר ובהן יצירת ספאם באתר, רכישה או מכירה של כישורים, אי טיפול באתר שנפרץ, הטמעת תוכן רזה באתר, פיקוח דל על תוכן שמעלים משתמשים ושימוש בתשתיות טכניות חינמיות ובעלות נטייה לייצר ספאם.